היי יקרים, מה שלומכם? את הסרטון הזה אני מקליטה עבורכם בתקווה לעורר כמה שיותר ויותר אנשים. אני מקליטה אותו כאזרחית המדינה, כאימא לשישה ילדים, כאחות מוסמכת שמתפקדת ברפואה דחופה מעל 23 שנה, כמטפלת רב תחומית, כמי שכתבה ספר לשכתב את הניגון הפנימי במשך כ-8 שנים ברוח הוליסטית, ברוח אוהבת אדם, שנועדה לחדור ללב ולחבר לבבות. כמתקשרת שרואה הרבה מאוד דברים בכל מיני רבדים, ובעיקר כאדם, אדם שאוהב אדם. ואני רוצה לזכור בפניכם דברים שאני רואה. בואו נתחיל מההתחלה. ההתחלה התחילה אי שם באיזשהו וירוס שנמצא בסין. הובאו אלינו ידיעות על מגפה שמתפשטת. הופחדנו מאוד כי ראינו סרטונים של אנשים נופלים ברחובות ומתים. מפחיד. עד מהרה הווירוס הגיע גם אלינו לארץ. מן הסתם, זה היה צפוי. כמו שהגיע לכל העולם. ואז התפקיד שלנו היה בעיקר במערך הרפואה, להבין במה אנחנו עומדים לפגוש, מה התסמינים, איך אפשר להבחן, ואיך אפשר לטפל בעיקר. עד מהרה הבנו שאנשים לא באמת הולכים ומתים ברחובות. עד מהרה הבנו שלמעשה הווירוס הזה מאופיין בחום, בשיעול, בקוצר נשימה, אני רוצה להגיד שבשלב הזה אני שמחתי. כי למרות כל הפחד וכל החוסר ידיעה סביב הנושא הזה, בקוצר נשימה אנחנו יודעים לטפל. בחום אנחנו יודעים לטפל. בשיעול אנחנו יודעים לטפל. וכל אלה למעשה הם בכלל לא מחלה. זה הדרך של הגוף להתמודד עם מחלה. או עם מזיק, או עם וירוס, או עם חיידק. הגוף מעלה חום באופן טבעי, או משתעל, או מקייח את עצמו, או יש לנו נזלת באופן טבעי. זה הדרך של הגוף להתמגן ולהתגונן. זה לא מחלה. אבל בזה אנחנו יודעים לטפל. אנחנו יודעים איך לעזור. ולכן בשלב הזה, מבחינה רפואית, אנחנו מערך הרפואה נרגענו. בשלב הבא, למעשה, התחלנו להבין שלא רק זה הסימנים והסימפטומים של הווירוס, אלא למעשה, כל דבר יכול להיות כסימפטום של הווירוס. זה אומר שזה יכול להיות שלשולים והקאות, זה יכול להיות פריחות, זה יכול להיות כאב ראש, זה יכול להיות כל דבר אפשרי. באופן מאוד מאוד, מאוד מאוד חכם, כל בן אדם שהגיע להיבדק ושלא הרגיש טוב, הפך להיות באופן אוטומטי כמישהו שחשוד לנושא המחלה, לנושא הנגיף. וכך הרבה מאוד אנשים הפכו להיות למעשה כחשודים כחולים בווירוס הזה. בשלב הבא, הומצאה עבורנו הבחנה נוספת. אנשים שהם נשאים. נשאים של המחלה ובכלל לא יודעים שהם חולים, אבל הם מדביקים אחרים. עכשיו אני רוצה שתבינו משהו אחד ברפואה. כולנו, כל הזמן, נשאים של טריליוני חיידקים, וירוסים, מזהמים, שנמצאים על האור שלנו, שנמצאים בתוך הגוף שלנו. למעשה רובם הגדול אפילו עוזר לנו לחיות. אנחנו חיים איתם בסימביוזה. הם גורמים למחלה רק כשהם מתרבים יתר על המידה. ואז הגוף יודע מה לעשות. הוא תוקף אותם בחזרה. המילה נשאים, כמי שמדביק או עשוי להדביק אחרים, היא לא נכונה בעליל. לא נכונה רפואית. מי שנשא עליו, וכולנו נשאים של וירוסים וחיידקים, ואנחנו לא חולים בהם, אנחנו לא יכולים להדביק אחרים. אין שום מחקר שמאשש את הדבר הזה. לא קיים. אנחנו יכולים להדביק אחרים רק שהריכוז של המחלה בתוכנו הוא כל כך גבוה, שברגע שהוא יעבור לאחרים, הוא יכול להדביק אותם, והם יכולים, עשויים לחלות גם. וזה רק אם המערכת החיסונית שלהם לא מתפקדת כרגע בשיאה. אז אני רוצה שתבינו שכבר פה בנקודה הזאת הולכנו לגמרי שולל. לגמרי. כי גם המחלה עצמה התגלתה כברת טיפול ולא קשה, וגם ההבחנה שלה, או ההבחנה של מי שמדבק אותה, לא נכונה לחלוטין. בשלב הזה, למעשה קיבלנו הרבה מאוד נתונים על תחלואה בבתי חולים, על מוות של הרבה מאוד אנשים. עכשיו אני מזמינה אתכם לגשת לגרפים ולבדוק נתוני תחלואה ונתוני תמותה. שניהם לא רק שלא עלו על שנים קודמות, הם אפילו היו פחותים משנים קודמות. כלומר, אם יש איזושהי מגפה מאוד מאוד קשה, או שגוררת תמותה מאוד קשה, סביר מאוד להניח שנראה את זה גם בגרפים, לא? שנראה איזושהי עלייה חדה של תמותה בגרפים. אין. לא קיים. יש אפילו ירידה. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנשים מתו מאותם סיבות שהם מתים כל שנה, חולים מאותם סיבות שהם חולים כל שנה, ושום דבר לא שונה השנה. בשלב הזה גם קיבלנו דיווחים מבתי חולים, של רופאים בכירים, של פרופסור ריבקין היקר, שכל אדם שנפטר כמעט, הופך להיות תחת הכותרת של נפטר מקורונה. זה לא משנה אם הוא טבע, או מת מסרטן, או מת ממחלות כרוניות, או מת מתאונת דרכים. או אפילו אם נעשה לו חמש בדיקות של מטושים שנמצאו שליליות. עדיין, אם הוא מת מקוצר נשימה, ייכתב עליו, הוא מת מקורונה. ואין זה פלא, כי כשמציעים סכום כסף נכבד לבית חולים, כדי שידווח על נפטר כנפטר מקורונה, אין זה פלא שזאת תהיה המגמה. בשלב הבא למעשה של המצב שלנו, שידרדר עד היום, היה השלב שבו הוכרז החיסון כפתרון היחיד שקיים למגפה הזאת. עכשיו אני רוצה להבהיר משהו. ברפואה מעולם לא היה דבר כזה שיש רק פתרון אחד ויחיד לתחלואה. אבל אנחנו, למרות שהיו מחקרים על פתרונות אחרים, על תרופות, על עזרים אחרים, מקייחים למיניהם, אינהלציות, מתן חמצן. למרות שיש דיווחים על תכשירים אחרים שעשויים לעזור, ואפילו מרפאים כמעט ב-100% את החולים, אנחנו קיבלנו דיווח שזריקה, חיסון, זה הפתרון היחיד עבורנו, ואין פתרון אחר. כמובן שאנשים נערו, בצדק, לעשות את החיסון הזה. כי אם זה פתרון היחיד, אז מוטב להתחסן, כדי לא לחלות במחלה הזאת, שדווחנו עליה שהיא כל כך קשה, שמתים ממנה בהמון, ושיש בה סבל נורא. בשלב הזה אני רוצה להגיד לכם שבמרפאות, התחלנו לראות הרבה מאוד תסמינים, לא ברורים. למשל, נמלול סביב הפה, שיתוק של חצי פנים, כל מיני תופעות שהן מאוד מאוד מוזרות ולא ברורות. בשלב מאוחר יותר, כמובן, התברר שזה כתוצאה מהחיסון, תופעת לוואי. תופעת לוואי שנחשבה מוכרת. עכשיו אני רוצה להבהיר משהו לגבי התופעות לוואי האלה. נמלול סביב הפה יכול לנבוע מכמה סיבות. חוסר חמצן, בעיה עצבית, חוסר זרימת דם טובה. שיתוק של חצי פנים יכול לנבוע מדלקת של העצב, שיתוק של העצב, אירוע מוחי. כל אחת מהסיבות האלה היא סיבה לשלוח אנשים לחדר מיון כדי שיקבלו אבחון דחוף וטיפול דחוף. לפעמים מציל חיים. אבל מה שקרה הפעם זה שאותם אנשים קיבלו משככי כאבים, קיבלו סטרואידים, ונשלחו הביתה להמשך בירור וטיפול. שימו לב איך הרפואה שלנו משתנה כבר בנקודה הזאת. התסמינים מהזריקה הראשונה המשיכו לזרום. הרבה פריחות משונות, צלוליטיס, דלקות, כל מיני דברים שהתחילו להופיע בשכיחות הולכת ועולה. אבל כמובן לא היה שום מחקר בנושא שיאשש את זה, או שיגיד באופן ודאי שאכן יש עלייה במקרים מסוימים נוכח ההזרקה. בשלב הזה הגורמים רפואיים לא באמת ידעו להגיד אם באמת יש עלייה או שזה רק בתחושה שלהם. ואז הגיע החיסון השני. בחיסון השני התווספו לכל הבעיות שמצאנו מהחיסון הראשון, בעיות נוספות. המון אנשים התחילו לדווח על תחושה של תעוקת חזה, על תחושה של מחנק, על תחושה לא טובה בגוף שלא ידעו להסביר אותה. ראינו המון פריחות בגוף, מאוד מאוד משונות ולא ברורות, שלא עוברות. כל מיני שיתוקים מוזרים, כל מיני תחושת נמלולים, תחושת הרדמויות של גפיים. אנשים התחילו לסבול מכאבים מאוד קשים, שלא נמצא עליהם סיבה הרבה פעמים. ובשלב הזה התחלנו לראות איך התלונות פשוט חוזרות על עצמם. אנשים שקיבלו את החיסון הראשון ואת החיסון השני, הגיעו ודיווחו על אותם דברים בדיוק. הצביעו על אותם נקודות בדיוק שכואב להם. תיארו אותם תסמינים בדיוק. לרובם הגדול לא נמצאו ממצאים חריגים, והם נשלחו הביתה. מלבד אלו כמובן שנמצא משהו חריג, כמו שינויים ב-EKG, כמו סימנים לדלקת בקרום הלב, כמו תסמינים דומים שהיה להם ממצאים, והם נשלחו לטיפול, אבל הרוב המוחלט נשלח הביתה. בשלב הזה למעשה רוב האנשים שכבר קיבלו את החיסון השני וקיבלו את כל תופעות הלוואי שלו, התחילו לסבול, ולסבול באמת, הבינו מה הטיב של הזריקה הזאת. אבל הרבה אחרים עדיין לא הבינו. ואז הגיע השלב השלישי. החיסון השלישי. בשלב הזה למעשה מה שאנשי צוותי הרפואה ראו, זה אנשים שמגיעים אחרי החיסון השלישי, ואני מדברת על כל מי שחוסן בחיסון השלישי, או שעברה חצי שנה מהחיסון השני, או בני 16 שקיבלו את החיסון הראשון או השני, וגם בני 13 שקיבלו את החיסון הראשון. מה שצוותי הרפואה ראו בשלב הזה, זה אנשים שמגיעים ופשוט מתמוטטים מול העיניים מרוב כאבים. נזרקים למיטה בלי יכולת לעמוד, מתלוננים על כאב בחזה, על לחץ בחזה, שמשליך ליד, לכתף, קושי בנשימה, כאבים בגוף, כאבים במותן, וכשאני אומרת כאבים, זה לא כאבים חלשים. זה כאבים עוצמתיים, שלא מאפשרים להם לעמוד על הרגליים אפילו. המון אנשים עם כאבים בחזה, המון אנשים עם צלוליטיס, דלקות בעור שלא עוברות. אנשים כבר מכירים אחד את השני במקומות האינפוזיה, הם באים לקבל אינפוזיה וכבר אומרים שלום אחד לשני, כשהם מקבלים טיפול ארוך טווח שלא עוזר. ובני 13 שקיבלו שעתיים לפני כן את החיסון ומגיעים כמו שבר כלי, עם כאבים בחזה, בלי יכולת לעמוד על הרגליים, והם נראים פשוט חולים. אני חושבת שבשלב הזה כבר היה ברור מעל לכל ספק לכל צוותי הרפואה מה זה החיסון הזה ומה ההשלכות שלו. כל מי שנתקל באנשים האלו שהגיעו עם כל תופעות הלוואי לאחר החיסון כבר הבין מה זה החיסון הזה ומה הוא גורר אחריו. אלא שבשלב הזה כבר הוטל טרור על כולם, על האזרחים, על צוותי הרפואה, על כולם. דום שתיקה. מעטים מאוד מעיזים לדבר. וכל השאר שותקים. ובצדק. כולם מפחדים לאבד את העבודה שלהם. יש לנו ילדים לגדל. ויש לנו בית. ואת עצמנו לדאוג לנו. מי רוצה לעזוב עבודה או לאבד עבודה ברגע אחד? דבר נוסף שכדאי מאוד מאוד להבהיר. יש הרבה מאוד מידע בראשית. הרבה מאוד מחקרים על מה זה הזריקה הזאת, על מה יש בתוכה. על מטושי הבדיקה שאנחנו עושים. שיש בהם כמעט בדיוק אותו דבר מה שיש בזריקה. וזו הסיבה שגם מכריחים אותנו לעשות את הבדיקות האלה ובתשלום. כי גם אם תעשו את הבדיקה הזו שלא בתשלום, היא לא תחשב לכם. אז לא רק שצריך לדחוף את הרעלנים האלה לאף, צריך לעשות את זה גם בתשלום. ואנשים הולכים ועושים. באופן לא הגיוני לחלוטין. לא הגיוני מהסיבה הפשוטה שהמטושים האלה לא בודקים שום דבר. לא באמת. סרטונים רבים מוכיחים, וגם ממציא בדיקת ה-PCR עצמו מוכיח ואומר, שהבדיקה הזאת מעולם לא נועדה להבחן שום וירוס. חיובי או שלילי זה יוצא באופן רנדומלי לחלוטין. אם אתם חולים במשהו, סביר להניח שהבדיקה תצא חיובית. זה עדיין לא אומר שאתם חולים בקורונה. אגב, קורונה. הווירוס הזה מעולם לא בודד והודגם בשום מעבדה. מי שיש לו הוכחה אחרת מוזמן להעלות אותה. אבל הוצא כבר $1,000,000 למי שיצטרך לבודד ולהראות שהווירוס הזה קיים בכלל. אף אחד עוד לא הצליח. כשמכריזים על מגפה חדשה, כשרוצים לבדוק אם מישהו חולה בה, כשרוצים לחסן כנגדה, מן הראוי שקודם כל יוכיחו שהיא קיימת, לא? ראוי להוכיח שיש בכלל וירוס כזה. מלבד ציור יפה שציירו לנו, אין שום הוכחה שהווירוס הזה באמת קיים. אז יש מגפה לווירוס שאנחנו לא בטוחים אם הוא קיים אפילו. נתוני התחלואה והתמותה עד הרגע של קבלת הזריקות לא השתנתה משנים קודמות. מהרגע של קבלת הזריקות זינקה פלאים, שזה כבר אומר המון. יש לנו בדיקות שלא בודקות שום דבר בעצם. ויש לנו זריקה, שגם מי שכבר קיבל את הזריקה השלישית, נדבק, חולה, חולה קשה, מדביק אחרים, ועשוי למות. ולא רק זאת, מי שלא נדבק, סובל מתסמינים מאוד 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 קשים. יש אנשים שכבר מהחיסון השני סובלים כבר חודשים משיתוק שלא עובר. תיכנסו לאתר ההנצחה, לאתר העדויות של אנשים שמספרים על עצמם. ותראו כמה אנשים סובלים מכמה תסמינים. באיזה עולם זה הגיוני שכל כך הרבה אנשים מדווחים וסובלים מכל כך הרבה תסמינים בגלל חיסון, והדבר הזה לא מתועד בשום מקום, והדבר הזה לא מקבל תגובה בשום מקום, ולא ניתן לזה את הדעת. נאמר שהסיכון מהמחלה עולה על הסיכון מהזריקה. ואני שואלת, האמנם? עד הזריקות התמותה לא עלתה, מאז הזריקות היא עלתה פלאים. אני זוכרת תקופות בבית חולים כאחות, שאנשים הושפזו בחדר האוכל של האחיות, כי לא היה מקום בבתי חולים. לא הגענו למצב הזה השנה, גם לא שנה שעברה. התחלואה מעולם לא עלתה ביחס לשנים קודמות באוכלוסייה, עד הרגע שהתחילו עם ההזרקות. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו כרגע אוכלוסייה מאוד מאוד חולה. הרבה מאוד אנשים סובלים מהרבה מאוד דברים. דלקות, כאבים, תסמינים שונים ומשונים. אנשים מגיעים לאשפוזים ופוגשים המון חברים כמוהם, שקיבלו את ההזרקה הזאת וסובלים מאותם דברים בדיוק. והרופאים מודעים לזה. הם גם אומרים שהם רואים כאלה המון כל הזמן. בהתחלה העליתי הרבה מאוד פוסטים וסיפרתי מה אנשים סובלים, מה הם חווים, מה התסמינים. חשבתי שזה יעורר אנשים. היום אני מבינה שזה בכלל לא עניין. יש פה אג'נדה שהיא מאוד מאוד ברורה. מאוד מאוד ברורה. אם אנשים עושים בדיקת PCR שיוצאת שלילית, ואומרים להם שהבדיקה הזאת לא נחשבת כי הם לא שילמו עליה, אם אנשים נעצרים ברחוב ונלקחים, אזוקים, למאסר, כי הם לא שמו מסכה על הפנים, מסכה שלא הוכחה בשום מקום שהיא יעילה. להפך, היא הוכחה שהיא לא יעילה בשום מצב. ולא רק זאת, היא אפילו מסכנת בריאותית. היא אוגרת CO2 שגורם למחנק ועילפון, והיא אוגרת חיידקים ווירוסים שנושמים אותם שוב ושוב. אם אנשים נעזקים ברחוב, בסופר, ונלקחים למאסר, אם הוצאו צווים שאפשר להגיע הביתה לשוטרים, ללא צו, ולאסור אתכם, אלוהים יודע למה. אם אנשים שקיבלו כבר חיסון שלישי, חולים, חולים קשה ומתים, עם הצווים והסנקציות במדינה, רק הולכים ועולים. על מי? על האנשים שלא מוכנים לעשות פרוצדורה כביכול רפואית בגופם. ולא רק זאת, ילדים כבר קיבלו את החיסון הזה ללא הרשעת ההורים וללא הסכמתם. כלומר, לא רק שכבר לא שואלים אותנו, עושים עלינו סנקציות, אלא כבר מזריקים לנו, לילדים שלנו, ללא הרשעתנו. ואני שואלת, איך בית ספר יכול להיחשב כמקום בטוח לילדים אחרי מצב כזה? אני שולחת את הילדים שלי בחשש גדול לבית הספר. הנחיתי אותם מה צריך לעשות, הנחיתי כל גורם רפואי, מנהלת בית ספר, החברה שאחראית להזרקות. הנחיתי את כולם שאני לא מרשה לגוע בילדים שלי. האם זה יכובד? אני לא יודעת. מי מבטיח לי שמחר לא ייכנסו לבית ספר ויחסנו אותם בכוח? מי מבטיח לכם? מי מבטיח לכם שלא ייכנסו לכם הביתה מחר? יעזקו אתכם ויקחו אתכם לבית סוהר או לכל מקום אחר, מסיבה כזאת או אחרת. אני מקווה שברור לכולם שהמצב כרגע במדינה שלנו הוא רחוק מלהיות רפואי. רחוק מאוד מלהיות רפואי. אם המצב כרגע הוא רפואי, הוא לא בגלל האנשים שחולים, בגלל וירוס כזה או אחר, אלא בגלל האנשים שסובלים מכל תופעות הלוואי. אבל המצב המדיני שלנו כרגע הוא לא רפואי. אני לא יודעת איך לזעוק את זה יותר בכוח. אני לא יודעת איך לעורר עוד אנשים. אני לא יודעת איך להביא עוד אנשים למודעות. שיפקחו עיניים. שיסתכלו סביבה מה קורה. שיתחילו לשאול את עצמם שאלות. שאלות חשובות. למשל, האם ידעתם שכל עוד הקוד הגנטי שלכם לא נפגע? אתם נחשבים יצור הבריאה, יצר האלוהים. ואתם אדם חופשי. אבל כל עוד נעשה שינוי בקוד הגנטי שלכם, כמו שעושה הזריקה הזאת של ה-mRNA, למעשה אתם נחשבים פטנט. אתם כבר לא נחשבים אנושיים. וכך גם הילדים שלכם. אתם כבר לא בחזקת עצמכם, או בחזקת הבריאה, או בחזקת אלוהים. אתם הופכים להיות אנשים ברשות הפטנט. אתם שייכים עם הקוד ברקוד שלכם, וה-QR שלכם, למי שברא אתכם, למי שיצר אתכם, למי שהפטנט רשום על שמו. זה לא מעלה בכם סימן שאלה אחד גדול? איך ייתכן שהחופש האנושי נלקח מכם? איך ייתכן שהפכתם לברקוד? איך ייתכן שאתם לא מורשים לצאת מהבית? או שאתם מחויבים לשים רסן על הפנים? כשאין שום מחקר בעולם שמראה שזה עוזר במשהו? זה לא מעלה בכם תהיות? את מי אתם מסכנים? אם אין וירוס שהוכח כקיים, אם כולם מדביקים ומדבקים בכל המחלות, למה שתהיו בעוצר ביתי? למה שתהוו סכנה על מישהו? למה שיפעלו נגדכם בכלל? על מה ולמה? נולדנו לעולם הזה כיצורי הבריאה, כאנשים חופשיים. נולדנו לטבע. רוח הבריאה בתוכנו. רוח האלוהים בתוכנו. נולדנו לחופש. לא המלכנו עלינו מלכים. בחרנו מנהיגים שינהיגו אותנו. אנחנו נותנים להם את הכוח להנהיג. הם אמורים לשרת אותנו, את האינטרסים שלנו, את טובתנו העליונה, את הבריאות שלנו, את ההשכלה שלנו, כל מה שיטיב איתנו כאזרחים. האם זה נעשה? היום, במציאות כיום. משהו מזה נעשה. האם יש לנו את החופש האנושי? האם אנחנו מסוגלים לשלוח את הילדים שלנו לבית ספר בלב שלם, בלי חשש שיתקפו אותם שם? האם אנחנו מסוגלים ללכת ברחוב, לערוך קניות? בלי שיתקפו אותנו שוטרים, כי לא שמנו רסן על הפנים. אני מזמינה אתכם לשאול את כל השאלות החשובות. החשובות באמת. ולא לשכוח אף פעם. כל אחד מאיתנו הוא אור גדול של אלוהים. הכוח שלנו הוא באחדות, באהבת אדם, בייחוד. ברגע שאנחנו נחליט שזה נגמר, זה נגמר. ברגע שאנחנו נחליט שזה נגמר, זה נגמר. והגיע הזמן שזה ייגמר. אין סיבה שנאבד את החיים שלנו, שנחלה, שנאבד את החירות שלנו, שנאבד כל זכות אנושית שלנו, ועל מה? באמת על מה? שולחת לכם אור ואהבה, ומקווה שהסרטון הזה יעורר בכם משהו. אתם מוזמנים לשתף אותו, להגיב, לשלוח לכל מי שאתם יכולים, והלוואי שכולנו נתעורר מהר. לפני שנראה פה תמותת ילדים. אמן. שיהיה לכם יום קסום. אני הייתי עדי שלו.